טוב, היינו בקף, נכון? התחלנו את זה, מסתבכנו, לא יודע אפילו למה. אחרי זה קראתי, זה חשבתי על כיוון פשוט. אז בושה פנימית. כיוון שמחשבה קטנה תופסת מקום בנפש בדברי העניינים האלוהיים לכל תכני הקודש, הרי היא מפשטת את הרס הקטנות שלה על כל המון המעשים, הלימודים והדיבורים שהם הולכים ונעשים על פי השפעתה. והשיגים הרוחניים, הצללים, מחשבות השקר והחולשה, חנופה והתאווה מתאחזים בכל דברי קדושה ומצרים להם מקום בתורה שלא נשמע ומצוות לשם חנופת שם. אז פעם קודמת הצענו כמה כיוונים, אני חושב שאפשר להציע קודם כל כיוון פשוט, שהמחשבה הקטנה הכוונה לא לשמה. בסוף אדם בונה את את המנוע שלו על איזה דלק. שאלה איזה דלק? אז הדלק בהחלט יכול להיות מחשבה קטנה. זאת אומרת, אני עובד את השם כדי לקבל שכר, כדי עוד יותר חיצוני, כדי שיקראו לי, יכבדו אותי, כדי שיהיה לי הרבה פרנסה, כדי שאני אחשב, כדי שאני... ואז מחשבה קטנה כזאת בעצם, שהיא המוטיבציה הבסיסית שמניעה אותי בכל הפעילות של התורה והמצוות, אז היא מפשטת את כל הקטנות שלה על כל המון המעשים, הלימודים והדיבורים ומחשבות השקר, החולשה, החנופה והתאווה מתאחזים בכל דברי קדושה ומבצרים למקום בתורה של ישמע ומצוות השם חנופת שם. עכשיו, פעם קודם הצענו פירוש יותר רחב, אבל נראה לי כרגע בשביל להתקדם זה מספיק. שבנו אולי בכלל שמחשבה קטנה זה בכלל תפיסת אמונה קטנה ואיך זה מקרין על כל העולם הדתי, אבל אני אומר כרגע לא בטוח שזה נצרח. זאת אומרת, יכול להיות שסתם שהגעתי אתכם פעם קודם, מילים אחרות. טוב, מה עושים עם זה? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. והאדם הקדוש שחושו הטהור לא יוכל לסבול את ההפוכות האלה, מוצא בקרבו עייפות נוראה בעת שיגש לעבודתו בלתי מטוהר. ואף שלפעמים מוכח הדבר שלא להמתין עד ההשלמה של רוממות הרוח, מפני הדאגה של הדלדול הגמור שהלימוד והמעשה בצורתו החיצונית יסבול מזה באופן נורא, מכל מקום, תמיד יש מקום לחשבון זה ולבושה פנימית הלובשת את האדם בידיעתו שרוח הקודש העליון איננו שורה בו עדיין, ולא הוא הוא הדוחפו לעבוד ולפעול, ללמוד ולקיים. אז הוא מתאר פה מצב קיים, שאדם שהוא קורא לו אדם קדוש, מגלה יום אחד שיש מחשבת קטנות שזורמת באדם, שבתוך הסדר יום שלו הרוחני, הדתי, לפעמים בית מדרשי, כן, הנהגה הדתית, לא יודע מי פה הכתובת בדיוק, יכול להיות רב של קהילה בכלל, יכול להיות אולי רב יותר גדול, אבל הוא מגלה שיש איזה מחשבת קטנות שמפעפעת לו בדם. קודם כל, מה התוצאות שלה? הוא מתאר את זה, האדם הקדוש שחושו הטהור, שהחוש שלו טהור, הוא לא יכול לסבול את ההפוכות האלה. הוא מוצא בקרבו עייפות נוראה כשיגש לעבודתו בלתי מתואר. יש בזה... זה מאוד מחליש. ודווקא בגלל, אני אנסה לתת איזו דוגמה פשוטה, כל דבר שאנחנו עושים ובלי דעת נכנס לזה, תולעת האינטרס וה... ככה אני חודרת שם ונכנסת פנימה, אז יכול להיות שהרבה זמן אתה לא מגלה את זה, אבל כשאתה מגלה את זה, זה כאילו מפיל אותך. זה מורכן בבת אחת את כל המשמעות של הסיפור, כאילו אתה אומר, וואלה, בסוף בשביל זה, אני אגיד לכם דוגמה קטנה, אני הזמין אותי לשיעור בקריית אונו, אני לא זוכר בדיוק, משהו כזה. אתה עושה שעה וחצי, מגיע לשם. דיברתי לפני כן, קהילה, יש בעלי תשובה, יש כזה, פה, שם, שיהיה הרב קוק, אבל בשפה של מודעות עצמית, זה, ופה, ושם, וזה, סבבה, יופי. משתדל, חוון, אחד השיעור, דפי מקורות, עכשיו, טוב, השיעור, שיעור נחמד, אפילו הרגשה טובה בסוף, ו... קהל כאילו שהוא לא... הוא כאילו בא מ... לפעמים קהל שהוא... איך אני אגיד את זה? לא קהל של בית כנסת, בקיצור. קהל שגם הולך להצגות ולזה. בסוף בא לו למחוא לך כפיים. או גם אם הוא לא מוחא לך כפיים, הוא כאילו, בוא נע, היה גדול, היה מרגש. כאילו, זה לא דיבורים, אתה לא מרגש. דרך כלל, לא יודע, בית כנסת, אתה לא בא לרב, בוא לרב.
רגשת.
רגשת, כן. נגעת לי בלב, אולי. אולי עוד... איכשהו, אבל עכשיו הם באו, עטפו אותי במין כזה, עכשיו באיזשהו מקום נסעתי הביתה והרגשתי כזה, נהניתי מאוד מהפרגונים ומה... עד שלרגע אחד פתאום אמרתי, וואלה, אז בשביל זה נסעת תכלס. פייר, כאילו עזב עכשיו, זה... שעה וחצי הרגשת אתה מוסר את הנפש שלך בשביל עם ישראל, לא יודע מה היה בהלוך, אבל בחזור, כאילו, זה בסף. יש כאלה משחקים על במה בתיאטרון רפרטוארי. יש כאלה פותחים קופה בלא יודע מה. ואתה, מה אתה עושה? אתה לא טוב, אתה לא שחקן, אתה לא זמר, אתה לא זה. אתה שדר, אתה מלמד פסקה ומספר בדיחות באמצע כדי שיאהבו אותך. זה תחושה שכאילו, זה כמו סכין בבטן, כאילו. כי זה לוקח את הדבר הכי יקר לך, או שאתה רוצה לפחות שזה יהיה הכי יקר לך, או לפחות שזה יהיה סטרילי, לפחות שזה יהיה למען השם, כן? למען האמת ה... ואפילו זה אתה מגלה, זה תרמית כזאת, איך לא שמת לב לתרמית ש... אז אומר, האדם הקדוש, קודם כל זה מעייף אותו, התגלית הזאת. עייפות נוראה בעת שהיגש לעבודתו בלתי מתואר, כשהוא רואה שבסוף זה מה שזורם לו בדם, זה מתיש, זה מרוקן. ולכן, יש פה איזה רווח שלא כתוב פה כלום, אבל אחרי זה, תראו מה כתוב פה, אם אני מבין נכון, חסר פה איזה משפט. זאת אומרת, הרב בונה עלינו שנבין אותו. הוא אומר, ואף שלפעמים הוכח הדבר שלא להמתין, עד ההשלמה של רומות הרוח, מפני הדאגה של דידול הגמור של לימוד ועשה את זה, בכל מקום תמיד יש מקום לחשבון זה. מה הוא מסתייג? זאת אומרת, זה נשמע, אני אגיד לכם מה נשמע, זה נשמע כאילו, כיוון שהאיש, הקדוש, בתארתו, זה ממש בלתי נסבל בשבילו לעבוד ממקום כזה שלא לשמע ושל אינטרס ושל לא יודע מה, כל דבר אז הוא רוצה, הוא אומר סליחה, אני ככה לא עובד. ברור שלא צריך להגזים, זה היה מכל מקום, כן? ואף שלפעמים מוכרח הדבר שלא להמתין עד ההשלמה הזה, כן? אבל משמע שהמשפט הקודם זה שכן, לפעמים צריך לעשות איזה סטופ כזה. לא יודע מה זה אומר הסטופ הזה. מה, לא לעשות.
הוא לא אומר סטופ.
הוא לא אומר.
זה התחושה שלו, הוא רוצה להפסיק. אז הוא אומר לך, אל תפסיק, כאילו תעבוד.
לא, אבל אם הוא היה גומר ככה, סבבה.
לא, לפעמים
זאת אומרת, אם היה אומר, ולמרות כך, ולמרות שכזה, יתמיד וזה, אומר, לפעמים מוכרח הדבר, לפעמים קודם כל, לפעמים זה כבר אומר שיש מצבים שלא, נכון? ולפעמים מוכרח הדבר שלא להמתין עד ההשלמה של רוממות הרוח. משמע, אני אגיד את הפשט הכי מינימליסטי, כן? שלפעמים צריך להמתין עד ההשלמה של רוממות הרוח, נכון? זאת אומרת שראינו גם קצת קצת דברים כאלה בורות התשובה, על מחשבות של עירה שהן לא באות, שבורות מתוך המוות ולא מתוך השמחה, אז אפשר, לפעמים, אפילו שזה מחשבות של קדושה, תדחה. זאת אומרת, יש מצב כזה שכשאתה עושה פעולה טובה, חיובית, אבל אתה מרגיש שהמטען שלה, המטען של הרצון שבה הוא קטן, הוא מחשבה קטנה וארסית, שהיא מחללת את הדבר, לפעמים צריך להשתאות, לעצור, להגיד ככה, אני לא עושה את זה. יכול להיות שזה כמה שניות, יכול להיות שזה לא, יכול להיות שזה יותר, לא יודע בדיוק מה התרגום המעשי של זה, אבל אין ספק שיש לזה מקום. לעשות, רגע, רגע, סטופ, כאילו נסחפנו. לא מוכן ככה. לא, העייפות, אם אני הבנתי נכון, העייפות הנוראה זה תגובה כשאדם ניגש לא מתוהר, הוא מרגיש העייפות נוראה כי זה מרוקן אותו, זה מגעיל אותו כמעט, כן? ועל זה ככה אני הולך לעבוד, עם בכזה אינטרס, בכזה זה. זה כאילו מכביד לו את הצעדים.
אני מבין שאי אפשר לעבוד כאילו בעייפות נוראה.
זה ודאי.
העייפות הזאת.
כן.
אומר, לפעמים אתה
מוכרח
לעבוד בעייפות הזאת ולא
לחכות לרוממות רוח. נכון, לפעמים אין ברירה, מפני הדאגה, למה אין ברירה? הדאגה של הדלדול הגמור שהלימוד והמעשה בצורתו החיצונית יתבול בזה באופן נורא. ותראה, אתה אין לך לוקסוס, בוא ניקח את זה כאילו, נפתח את זה. נגיד אדם מחליט שהוא אני יודע מה, נתן דוגמה שהיא לא בדיוק, אבל רק בשביל ה... כן. אומר, הוא רוצה להתפעל מתוך כוונה. כוונה של מה? של שיביתי השם ונגדי תמיד, לא יודע. לא רוצה בשביל לקבל משהו, ולא רוצה בטח שלא יחשב מישהו צדיק, ולא מצוות אנשים מלומדה, ולא מלמלמלמלמל. כן. רוצה להתפעל את זה. כן. וכשהוא עושה אחרת, זה ממש מתיש אותו. כן, עכשיו, אוקיי, מתחיל תפילת מנחה. הוא מזהה שהוא לא... כן, הוא מתחיל עם כולם, הוא מזהה שהוא רק עושה עם כולם ככה. ולא, באמת לא קורה כמעט כלום מבחינתו. ולא רק שהוא לא מתכוון, הוא מתכוון... עכשיו, יש התלבטות. האם עכשיו אתה עוצר? לא מדבר עכשיו הלכתית, כן מניין, לא מניין. נגיד שלא יודע מה, או איכשהו מסתדר, עונה ארמני ו... בסדר, עושה קדושה, נקרא, כן? אבל האם אתה עכשיו עוצר? הוא אומר, רגע, אני מחכה. מחכה שזה יבוא נכון. לא מחכה לנס, מתאמץ בשביל זה. שזה יבוא בצורה נכונה, בצורה מכוונת, בשם שמיים, כן? אני כאילו עוצר קצת, משתהה קצת. עכשיו, יש לזה מחיר. המחיר הוא... שוואלה, עכשיו כל שנייה תחכה לרוממות הרוח, למדרגה הגבוהה, בסוף לא תעשה כלום עם החיים שלך. זאת אומרת, זה לא רק בנקודתי. עכשיו אתה, לא יודע מה, יוצא להתרמה פה בשכונה, או משהו כזה, עכשיו אתה מזהה שבתוך ההתרמה אתה גם נהנה, לפגוש אנשים, לצוחן ביניהם, לשבת בסלונים, לא יודע מה. נהנה, נהנה סתם מהכיף של... בכלל לא מעט אותך בעצם הצדקה פה, הארגון חסד, למה תורמים בעצם? ואז אתה אומר, טוב, עצור. זה לעבד ככה. שם שמיים, שיהיה באמת לשם מצוות הצדקה, וזה בוא נעצור את הכל. פה קצת נעבור יותר מכוונים, נחשוב על הנושא, נחשוב על... שאומר, הסכנה הגדולה במצב כזה. זה אחת הסכנות שהמתנגדים כאילו קטלו את החסידות, זה זה. ואחד שאתה עכשיו עם הכוונות, ועוד קצת, חכה, שעוד עוד קצת, ועוד קצת, בסוף זמן תפילה, זמן זה, אתה לא לומד כלום, כי זה לא לימוד מתוך דבקות, ואתה לא מקיים, כי זה לא לשם שמיים, ואתה לא, בסוף אתה לא עושה כלום. זה אומר, זה הוא קורא, זה הדלדול הגמור של הלימוד והמעשה בצורתו החיצונית, יזמול מזה באופן נורא. מכל מקום, תמיד יש מקום לחשבון זה. זאת אומרת, תמיד צריך לחשב, יש לזה מקום, יש מקום להתלבטות, לחשבון. תגיד רגע, אולי צריך קצת לעצור, אולי צריך קצת להבחר פה את הנושא הזה, אולי הנושא הזה באמת קיבל איזו צורה יותר מדי קטנה, צריכה קצת בדיקה, קצת... אני אגיד לכם דוגמה שאני זוכר על עצמי, יש חתונה בישיבה. כן, עכשיו חתונה בישיבה, יש לך את כל הלגיטימציה ללכת. חבר שלך, נגיד חבר קרוב את שאלה, כן, אומר מישהו, אתה יודע, מישהו בישיבה. יש לך את הלגיטימציה, לשמח חתן וכלה, ושמחת של מצווה, וראש הישיבה הולך, והוא מחתן אותם, והוא תלה בחדר אוכל, והוא ביקש מכולם אישית, כן, וממש, כתב את זה ממש, וכו' וכו'. טוב, עכשיו, באיזשהו מקום, אני אומר שוב על עצמי, אתה קולט שכאילו, זה הפן של, לא משהו, אבל זה הפן של בן ישיבה, כאילו. אין לה הרבה בילויים בחיים, סך הכל החיים שלו די משעממים, כן, אז מה יש לו? אין סתם אוטובוס, הנופים מתחלפים, אולמות אחרים, מנות, לפעמים אפילו בר קצת, מי שממש שובב, ריקודים, השתתות קצת, זה... עכשיו, לאט לאט אתה מוצא את עצמך שכן, אז זה... חתן הזה, חתן הזה, כן. עכשיו, עצם זה שבאדם לך שואל את עצמו, או לא רק שואל, יש מצבים שהוא יגיד, אני לא נסע לך תודה. אפילו ששוב, יש לך את כל הלגיטימציה בעולם, כל היתרים בעולם. כי אני מרגיש שזה כבר לא, זה לא... כבר מה שמנהל את העסק זה מחשבה קטנה. אז זה מספיק פעם אחת כזאת, כדי להברר את כל המערכת. היא הופכת את כל הבחירות הקודמות לבחירות מודעות, לבחירות שמחפשות את הטעם הפנימי בדבר, כן? עכשיו אפשר ללכת עם זה עוד ועוד דוגמאות. כן.
דיברנו על האדם גדול הזה שקבל את המחשבה עם האינטרס.
כן.
א', איך אני אמור כאילו, אם זה קורה לי להתמודד עם זה, ובאת, כל הדרך המחשבות, מה הקשר לכותרת של בושה פנימית כאילו?
אין, עכשיו הוא מגיע, זה המילה הבאה, הוא לבושה פנימית, הלובשת את האדם בידיעתו, שרוח הקודש היום אינו שורה בו עדיין, ולא הוא הדופול, אבל מה זה, יש מקום לחשבון זה, הוא לבושה פנימית. אני חושב שהרב כדרכו, עיקר העבודה זה לא לעשות או לא לעשות, אלא לעשות ולהתבייש. זאת אומרת, מצבים מאוד, אני דיברתי שלפעמים יש מצבים שאתה צריך ממש לעצור את הרכבת. אבל ברוב הפעמים נגיד זה ככה, הוא איך אחי, מה תעצור את הרכבת, מה אתה חושב, ושם אין לך לא לשמע, ופה אין לך אינטרס, ועכשיו כל דבר תתחיל להיות איזה צדקן כזה, כן? אתה תערוס את כל ה... ואדם מתחיל להיכנס לחפירות, הוא לא עושה כלום בסוף. אז מה נשאר? אז מה תוותר? אז יאללה. ואיך מה שנשאר בעיקר זה בושה פנימית. זה לעשות וקצת להתבייש במה שאתה עושה. כמובן שאתה עושה. אדם הולך לצבא, כן? עכשיו הוא מקבל קומטה. עכשיו יש לו, תכלס הוא, למה הוא רוצה את הקומטה? לא בשביל כנסת ישראל ולא בשביל זה. הוא רוצה קומטה כי הוא וואלה, הוא יוצא הביתה. והוא זה, והוא סתם, אומרים שאתה מבסוט עם הסביבה, חברים, חברה, לא יודע מה, סניף. בכלל, ללכת ברחוב ולא צריך אפילו, אף אחד לא מכיר אותו. חייל, רוצה חצי מנה אצלנו בזור. כבוד, כאילו, איש ציבור. אחם, אני רגע אחם. אז מנעמי השלטון, מה שנקרא. עכשיו, אתה יכול להגיד, טוב, לא הולך הצבא. יש תמיד, אני לא יודע אם יש לכם, אני זוכר בשבי חברון, אז כשלמדנו, היה מישהו בשייטת, היה כזה סיפורים כאלה שעוברים, זקני השבט כאלה, אז אני, אותו דווקא הכרתי, אז אני יכול לאמת את זה, זאת אומרת, זה הדבר של אמיתי. הוא היה הרי יוצאים קלאץ', שזה היה לנו... זה אקזיט, כאילו, זה היה לנו... אין מכה יותר חזקה, כאילו. אז הוא היה הולך לנשק כל יציאה ויוצא עם אוזי. שיחשבו שהוא בכלל, הוא בכלל ג'ובניק. אז כאילו, מה? עכשיו, רוב החיילים, רוב האנשים, רוב, זה לא עושה דבר כזה. אנשים טובים, צדיקים, שרים, אנשי מעשה, חיילים טובים, זה לא עושה. למה? ככה, גם דווקא לא רע, נחמד לו דווקא ללכת ככה. תראו מה, הוא משקיע כל השבוע. לא מבקש כבוד, לא רוצה שירימו אותו על כפיים, אבל אתה יודע, תן איזה מבט. עכשיו, אז פה, מה אתה עושה במצב כזה? אתה יכול להגיד צדקן כזה, יש תמיד צדקן, הוא אומר, אני בכלל לא, אני לא הולך בכלל לצבא, הוא לא ילך ליחידה כזאת, כי יש בדל, לא רוצה להיכנס לכבוד. זה מסוכן כבר. זה מה שאומר, דלדול נורא, גמרו. מה כן? תלך. תעשה, תהנה קצת ענה ירודה, תהיה קצת עם עכשיו, עם קטנות מוחים כזאת, וגם אתה מתבייש. אתה מזכיר לעצמך, זה כמו התבועה המשוגעת של רבי נחמן. כאילו, אוכלים את התבועה, אבל לפחות יודעים שאנחנו משוגעים. זה הרבה, עוד מעט נראה מה נפתח מהבושה הפנימית. אבל הבושה הפנימית, בהרבה שלבים, ההתפתחות הרוחנית היא דרך זה שאתה עושה את זה, שאתה חי בתוך הקטנות, יש לך איזה איזושהי בושה. שוב, בושה זה לא עכשיו דרמות, זה בושה פנימית. זה טעם חמצמץ, יש טעם חמצמץ לסיפור הזה. מה?
לחיות עם זה ולדעת שזה חרטה.
כן, עכשיו חרטה זה חריף אפילו, כי אז חרטה זה כבר, אז אני לא אעשה את זה. כאילו זה גבולי כזה, כן? קצת, כן, מה אני אעשה? אני בן אדם קטן עדיין, לא זה. מצד שני, אני כאילו רע לי עם זה, לא משלים עם זה, אני לא נהנה מזה, אני לא... זאת אומרת, אני לא עד הסוף עם זה, אני לא חושב שזה... בטח שאני לא עושה לזה אידיאליזציה. דבר הכי גרוע זה אידיאליזציה. זה ההפך של בושה פנימית. כי מה, למה קוראת איתם? מה זה אידיאליזציה? אידיאליזציה זה אדם עושה משהו שהוא יודע שהוא קצת לא בסדר איתו. אבל מה, הוא יחיה כל הזמן עם הלא בסדר הזה? אז הוא שם על זה כיפה. אז הוא אומר לו אפילו, עכשיו, הוא שם על זה כיפה כדי שהוא ימשיך להיות לעשות את זה. אומרים לו, עדיף שתמשיך לעשות את זה, שזה גם מצב מורכב, כן? אבל תחיה עם נפס, קצת נפס. בן אדם, אני חורג, אני חורג אפילו יותר אחר. מה אתה אומר?
הרב מתאר כאילו שהוא... הוא סובל מזה, הוא לא
מתאר
את ההנאה שבה...
נכון, נכון. הוא שאל, אני התגלגלתי אלינו, כאילו. אצל הצדיק המתח הוא עוד יותר גדול, ונגיד הפיתוי לא לעשות הוא יותר חזק. כי באמת הוא ממש סובל מזה שהוא אומר, די, אני לא רוצה לעשות את זה ככה בכלל. יש כל הסיפורי חסידים, שהוא היה שליח ציבור, ועוד שנה. והוא התחיל לצעוק, לך בני, ולב, כן, השטן של הכבוד הגיע, ראה אותו. לחטא, לחטא. צדיק חווה את הדרמה, את התחושה המלוכלכת בצורה עוד יותר דקה. לכן ההתלבטות היא עוד יותר חזקה בכלל אם לעשות ככה. אנחנו, אם נתגלגל קצת למטה, לשיפולי ההר, כן, אז נגיד, אצלנו אומרים לך, טוב, תעשה, תעשה. עד שאתה עושה משהו, תעשה. כן? תתחיל לעשות לי דקדקה. אבל מצד שני, אז מה? מצד שני, אז מה? אז אני אשלים את זה, אני אקבל את זה? חה, תתבייש. תתבייש. אדם אוהב מאוד כדורגל. שהוא יודע איזה מטומטם. בגדול. לא רוצה לפרוט פה, לא יודע, לא דורך פה, אני מצלק. כן? הוא יודע איזה מטומטם. אתה יודע, בסדר. עכשיו, מצד שהוא מת על זה, כאילו, הוא אוהב את זה, הוא עושה לו טוב. כן, אז יש שתי אפשרות, או שיעשה אידיאליזציה, עכשיו, אפילו הרמב״ם אמר, שצריך טיולים ופה ושם וזה, וזה בחינת זה, ורבי נחמן אמר, בארץ ישראל, שיש סעד, והרב כתב באורות שהתעמלות של צעירי ישראל שהיא עושה את הייחודים. מה זה, אנחנו מדבר בגלות? יש פה כדורגל בארץ. זה כאילו כבר דליה, אתה יודע, כאילו דרוש הגאולה העתידה בכלל. דווקא בשבת. אם לא בשבת, אז מתי? אני
אשכח
שרצית למצוא צו. כן, זהו. קיצר, עכשיו, אם אני ככה במנגינה של הפסקה, אתה אומר, תשמע, תראה כדורגל. אני לא אומר לך עכשיו צ'אב כל יום, תתאג, ליגה, כאילו, קלאסיקו, אחרי זה, זה בסדר, כאילו. אבל תראה, אתה צריך קצת פרי כדורגל, יאללה, אתה תראה כדורגל, עדיף שתראה כדורגל ותראה, לא יודע מה. כן, לפחות זה, יחסית זה נפרד עדיין, ברוך השם. אבל תתבייש קצת. לא תהיה, לא רגשות אשמה. שכאילו עכשיו אתה משחק, כאילו, אתה כאילו, אני רואה, ואז לילה שלם אני מתהפך על משכבי, איך אני רואה כדורגל. אז זה כבר תנועה, אז אל תראה. זאת אומרת, אם זה כבר שם, אל תראה. אבל אם אתה צריך את זה, אז תראה, תתבייש, תגיד, אני יודע שזה לא בדיוק הדבר, ואני יודע שזה מטומטם, אני יודע שזה צורך, עושה אותו, בטח שלא נקדש אותו. אומר שרוח אצל הצדיק, הכותרת היא מאוד ברורה. הבושה הפנימית, הוא לובשת את האדם בידיעתו שרוח הקודש העליון אינו שורה בו עדיין. עכשיו, שנייה אחת, אני רק אגמור את המשפט, אנחנו לא רחוקים מזה לגמרי. זה לא רק שאצל הצדיק או אצל אדם הקדוש. אני חושב שכל אדם, כשהוא לומד תורה כבר, יש בו את הרצון שזה יהיה לימוד תורה לשמה. וכשהוא מתפלל, הוא רוצה לעבוד השם. אני יודע, יש עוד הרבה דברים שהוא רוצה במצבים אחרים, אבל ודאי, כשאתה כן בתוך סיטואציה דתית, רוחנית, קדושה, אתה כן רוצה שזה יהיה קדוש לגמרי. ואתה, במעמד הזה, אתה ממש לא רוצה, ואתה מתבייש מאוד, אם אדם מתפלל, כן? אני יודע מה, אתן לכם סיטואציה. נשמע לכם הזוי, אבל זה קורה. אתה מגיע לאספת הורים של הבן שלך. בסדר? יושבים במסדרון, כל מיני גברים מנומנמים בסוף יומם, ופינו ערבית, מישהו נזכר את הנחס אחד, ערבית. טוב, ערבית. אז כולם ככה זה, עם האייפונים שלהם כזה חצי זה. ואז, כאילו, כאילו, אני אומר שוב, זה מאוד מאוד עדין, אני לא בא להלעיז פה. יש איזו תחרות, כאילו, מי הכי צדיק ב... כאילו, אם זה עם הילד שלך בכלל. ממש, נופי צופים כזה, ילד ליד האבא, וזה, איזה יופי, וזה, אני קיצר, וככה, עכשיו, אם בן אדם, עכשיו אני אומר, נגיד אדם נכנס לזה, הוא לא שם לב, זה לא, זה עדין, זה לא, לא, פתאום באמצע תפילה אתה קולט שאתה מתפלל חצי קצת החוצה, כאילו, קצת להראות שאתה לא יודע מה, משהו קצת ייצוגי בסיפור, כן? אני חושב שכל בן אדם נורמלי, הוא מתבייש בושה נוראית, כאילו. עייפות נוראה. כאילו, התפילה, מה קרה לי, כאילו. עשיתי מהתפילה כזה פלסט, כזה. לכן זה רלוונטי לגמרי. לא, פה אני רוצה שרוח הקדוש העליון. אני רוצה תפילה של דבקות, אני רוצה תפילה
של... איזה צד של טוב.
שמה? לא, במה?
זה שמשחק אותה.
שמה? שזה בכלל מעניין אותו להיות, שזה החשוב לו. בסדר, אני לא אמרתי, זה דק, יש דברים הרבה יותר איזה. אבל אומר, אבל אדם כשהוא תופס את עצמו שם, שהוא מחצין ככה את התפילה שלו, הוא מתבייש. זה חשוב מאוד שהוא מתבייש.
בבושה הזאת יש משהו עצמי, יש בזה עניין כשלעצמו, שזה רק איזה מין תיקון כזה לנו.
אז מה זה עושה? הנה, אני חושב, הוא אומר, הבושה היא פעולה ממש. היא מעבירה אותך מתוך שלא לשמה, בא לשמה, עם בושה. כאילו, אם אדם שלא לשמה בלי בושה, הוא לא יגיע לעולם ללשמה. הבושה הפנימית היא זאת שאומר, תראה, כרגע אני מקבל את זה שאני זקוק לקצת קביים. כדי לעשות דברים טובים, לעשות דברים... אבל אני מתבייש בקביים עלי קצת, אני קצת מסתיר אותם, אני קצת לא נעים לי איתם. זה מה שמעביר אותי לנשמה. אם אין בכלל בושה, לעולם לא יגיע לנשמה. ומתוך התשוקה אל קדושת אמת, התשוקה הזאת, הבושה היא נובעת מתשוקה, אני אומר, אני רוצה קדושת אמת, אני לא רוצה קדושה תלותית, שהיא רק אמצעי, שהיא רק איזה. זה שהיא תהיה הדבר, עצמו. יזכה לברר את נטיותיו. עד שתמיד יצג ממדרגה למדרגה בדרגת טהרת הרוח, יתמיד יזכה שיותר ויותר יתורץ לו הצד האור העליון. וככל שאתה יותר מתבייש בזה, ומתרגש מזה, ומשתוקק לזה, ומבקש על זה עצמו. בתוך התפילה עצמה, אם תפסת עצמך, יופי, אז יש לך על מה להתפלל. תפלל שאתה תזכה לתפילת אמת, תאר לי בנו לעובדך באמת. אנחנו מתפללים על זה. זה עצמו בונה לאט לאט את את הנטייה, את מה שהוא קרא לו רוח הקודש העליון. אפשר להגיד, רוח הקודש העליון הוא מתגלה קודם כל בשלילה. קודם כל, רוח הקודש העליון, הביטוי הראשון שלו זה סור מרע כזה, זאת אומרת, אני לא אוהב את המצב הקיים. זה הביטוי התחתון של רוח הקודש העליון. אבל אם אתה נותן למקום הזה נוכחות וחשיבות לבושה הפנימית הזאת, אז אתה מטפס, מתחיל לאט לאט לטפס לכיוון של החיוב, של רוח הקודש, אני רוצה את הדברים לשמוע. שיקח את החלק היסודי והעיקרי בנטיותיו לפעול, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות כל דברי תלמוד ומצוות השם באהבה, והאהבה תהיה צרופה ועליונה, חזקה, קדושה ומהירה. יושב בזכות הבושה. צרופה. למה זה... זה מצרף את זה. טוב. שיר? יאללה. הכרת השפלות הפנימית, כן.
מה עם החלק הזה, אבל של
העצור?
זה
חלק של
התחושה.
נכון,
זה
אני אומר.
מתי אז אני
יוצא? אני אומר לפעמים, יש...
מתי אני
מתבייש? יש בחזל, נכון, יש חלוקות. אם הוא לומד לשם קינטור, אם הוא לומד, יש הלומד שלא נשמע, כאילו היא נהפכה של יתו על פניו. תוספות שם הוא שואל, כאילו, רגע, אבל בתוך שלא נשמע, מה נשמע? אז איך אתה אומר, כאילו נהפכה של יתו על פניו? טוב לו שלא נברא כזה. בסדר, מתקדם. בתוך שלא נשמע, מה נשמע? זה גמרה גם, זה סתירה בגמרות. אז תוספות עושה שם חלוקה, אם זה לקנטר או... אבל אפשר לחלק עוד יותר עדין. שאדם צריך לדעת מתי הוא מרגיש שהלא נשמע שלו היא כבר קיבה ממש. צריך לשבור אותה. היא נוקשה, היא דפוס, היא הפכה לדפוס.
אז לעצור
כאילו. כן, ברגע שאתה מזהה שזה כבר דפוס. דפוס זה דבר קבוע, זה דבר שאתה כבר, אתה בתוכו, אתה אין לך בו בחירה, אין לך בו שליטה כבר. אם זה עכשיו אמרנו, תפסת את עצמך פתאום, בסדר, תתבייש זה, אבל אם אתה מזהה, אדם מזהה שהוא כל הזמן, מה שמעניין אותו, בלימוד תורה שלו, זה שיסתכלו עליו, או שיחשיבו את סברתו, או שיקראו לו גאון, או שיתלהבו מה... לא יודע מה. כן? הוא פתאום קולט את זה בצורה מסודרת, שיטתית. זה לא איזה רגע, זה לא איזה... הוא רואה שכל המסלול, כל... אז פה לפעמים צריך לעשות פעולה יותר חזקה. ממש פעולה מעשית. שבור כיוון. אנחנו יודעים שצדיקים גזרו על עצמם גלות. נכון? זה פעולה, אתה יודע, מה, חבל, יש לך קהילה, יש לך... הגאון מווילנה גזר על עצמו גלות, אתם יודעים? מסתובב. לא רק החסידים עשו את זה. יש סיפור כזה כאילו, יש מחלוקות ב... מתנגדים למה הוא גזר על עצמו גלות. אז אחד הסיפורים, יש כמה סיפורים, אחד הסיפורים זה שהוא ישב עם אבא שלו ולמד, כאילו אבא שלו ישב פה, הוא למד, והבן שלו ישב לו על הברכיים. והוא שיחק לו בזקן, שיגע אותו, והוא כאילו כל מה ניסה ככה בירקות לעמוד. להוריד אותו, להוריד אותו, ועד שהוא משך לו חזק כזה איי, הוא עשה כזה איי. ואז אבא שלו אמר, הוא מחזיר לך על מה שאתה עשית לי. כילד, כאילו סתם, לא אמר לו איזה משהו, זה לא איזה חיגה, אתה יודע, כאילו. אז הוא אמר שכנראה הוא לא עשה כיבוד הבאים כמו שצריך, צריך לתקן את זה, ויצא לגדול. זה אחד הסיפורים. אתה יודע, זה פעולה, אתה יודע, מה, עושה, כמה מבילנה, לא חבל, שב, תלמד, מה, זה, כמה חידושים הפסדנו, כמה זה, אפשר להגיד פה, אבל זה לא, זה, הוא רוצה לנקות את כל ה... את כל ה... ולפעמים כל מיני מצבים, אדם רוצה לה... יש תפקידים שאתה מרגיש שבו, יש פונקציות, יש מצבים שאתה מרגיש שממש לוכדים אותך בפינה הזאת, מכריחים אותך להיות שם, אז אותם לפעמים צריך לשבור. טוב, למרות שאני אומר שוב, הרב בדרך כלל הוא לא... יש כמה מקומות במידות ראייה, על גאווה וזה, הוא אומר לך, אל תשבור, אל תרסק דברים טובים שאתה עושה, כי בגלל שיש בתוכה מניעים פסולים. תעלה את זה, תעשה את זה, תתאר את זה כל הזמן, תשים פילטר יותר טוב, סוף זה יסתדר. טוב, הכרת השפלות הפנימית, הצדיק האמיתי, זה כבר ביטוי ממש, כן, הצדיק האמיתי, דעתו שפלה עליו לעת שיעור, מפני שהוא מכיר את גודל הכיעור של הרע המובלה בו. הכרת הרוע שבו, מה?
אז הוא לא כזה צדיק אמיתי.
למה?
כי יש בו גדל של קיום.
אז הוא מסביר, יש פה שלוש צדדים. כן? בין מצד הרע הכללי של העולם, כל זמן שלא נתברר כולו, מה שנקרא האתיו של נחש, גם אם זה לא מהבחירה שלו, העולם לא מתוקן וזה משפיע עליו. בין מצד העצם של המהות של הצד הרע שבנפשו עצמו. וזה מעניין, כי לכאורה, כמו שאתה אומר, אז הוא לא צדיק, הוא אומר לך, כן, הוא צדיק, צדיק אמיתי אפילו. זאת אומרת, הרב, התפיסה של הצדיק שלו זה לא אדם שאין בו רע. הוא ודאי לא עושה רע, הוא ודאי לא יודע, אבל זה לא אדם שאין בנפשו צד רע. כן? בין מצד חלישות הרצון. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על הרע רק מצד הבעיה שהוא, השלילי. ויש גם מיעוט חיובי, זה גם רע. שלילת חלישות הרצון וסתימת אור היושר והצדק שאינו מהיר בחלקים רבים בכוחותיו. הצדיק הוא מתמרמר שלוש פעמים. מתמרמר על זה שהוא מושפע מהעולם, והעולם מכה בו כל... הוא סובל גם, הצדיק. כמו שזה, אני אומר את זה בסוגריים, שהצדיק יותר בכולם מושפע מהעולם. בגלל שהוא לב העולם, צדיק האמיתי. הוא נשא חוליינו, כמו שאמר על המשיח. זאת אומרת, יש צד שהוא מרגיש, הוא יותר מכולם, יש בו איזו רנות מאוד מאוד גבוהה למה שקורה בעולם, וגם לכל הרוע שמשתולל בעולם. זה לא זר לו, לא זר לו, זה לא משפט, הוא מושפע מזה, זה מקרין עליו. ובין מצד הרוע שעוד נותר בו, ומה שהוא עוד לא עשה, ומה שהוא עוד לא הצליח להעיר, וכוחות רצון שעוד לא הצליחו להיחשף, ודברים טובים שעוד לא ממש נקנו ב... עכשיו, עד כאן זה הרגשה פנימית. ובכל מקום אינו מראה את שפלותו בגלוי. ולפעמים גם ליבה ליפומה לא גלי. זאת אומרת, לא רק בגלוי, כלפי חוץ, לסביבה, במעמד שלו, משהו כזה, אלא אפילו בגלוי של המודעות הוא לא מעלה את זה. הלב לפה לא מגלה. שזה בעצם אומר, זה בעברית מודרנית, קוראים לזה תת מודע. או לא מודע. הלב לפה לא מגלה. משני טעמים, למה? מה הוא מסתיר? מה הוא משחק? מה... למה הוא לא מראה? אם זה ההרגשה שלו, אז הפוך, שיראה את השפלות. אחד, שלא ישפל ויחלש הצד הטוב שבנפש, ושלא ילקה, אגב, הוא צקר בה. כן? תראו איזה חשבון פנימי, ככה מדויק. הוא אומר, אחד, למה הוא לא מעלה את זה למודעות ולא מחצין את זה? הוא אומר, כי זה מחליש. זה תחושה מחלישה. אנחנו צריכים להיות זהירים, אפילו כשזה בא, מכוונה, מכוונה טובה ומרגש מבורך של שפל רוח, אם אתה מציף את זה יותר מדי, יכול להיות שזה פוגע בך. זה, לרע יש נוכחות חזקה, חריפה. כשאנחנו נותנים לו מקום, הוא תופס אותו. והרבה פעמים זה מאוד מאוד מחליש. אדם יכול לצאת מחשבון נפש מוכה וחבול. אז לפעמים זה מסוכן. כי אנחנו אומרים שלא יספל ויחלש הצד הטוב שבנפש. השני, שימו לב איזה... אגב, הוא צקר בה, אני לא זוכר את זה, אני חושב שזה מסכת שכאילו לא... אני אגיד במשל, זה כאילו שלא, שאתה פוגע, אתה בא להרוס את הקוצים ואתה הורס את העץ בסוף, או את השתיל. והשני, שלא יתגאה בשפלות עצמה. ולפעמים זה, אני כזה אדם, כי אני שפל רוח ממש. אז גם זה, זאת אומרת, יש פה איזה איזון פנימי כזה שהרב מחזיק, שהוא, זה קיים, אבל זה בחדרי חדרים. גם שלא לפגוע בצד הטוב, גם שלא להתגאות בשפלות, ושלא תעורר הענווה גלויה, כי נהי תרע. וגם לא ליצור מצב של, זה כאילו ויסתר, שזה הסתרה, שהוא מסתיר את כיכרן אור פניו, שלא... לא יפתחו עליו עיניים. ובכל מקום, מפני שבוחן לבבות יודע עד כמה שפלות הפנימית מגעת, זוכר לכל המעלות של הענווה, אף על פי שמצד המניעות האמורות לא הוציאו את סגולת הנפש הזאת מן הכוח אל הפועל בכל צביונה ותפארתה, והוא בכלל חשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כי לא עשה. אומר, זה פועל את פעולתו, זה בגלל כל המניעות, זה בדיוק המקום שהשפלות צריכה להתבטל. וזה כמו, כאילו יחצין, כאילו.
איזה מין דעתו שפלה עליו, הוא לא יודע שדעתו שפלה עליו, מה...
אני חושב שהכוונה היא, דעתו שפלה עליו לאין שיעור, הכוונה היא... אגיד לך דוגמה, היא לא כל כך מוצלחת, אבל... זה מה יש. נגיד, בשנת אבלות, חס ושלום, שלא נדע. שנת אבלות, אחרי שאדם עבר, לא ב-30 יום, ולא, אולי אפילו לא בשנה עצמה, יכול להיות גם שנתיים אחרי. אדם שבטח עם המוות היה טרגי, או פתאומי, או... משהו יותר אפילו טעון ממוות רגיל שהוא גם ככה טעון, כן? אז אדם, מצד אחד, הלב שלו שבור, מאחורי הבגדים, מאחורי הזה, מאחורי התפקוד, מאחורי הזה, הלב שלו עכשיו שבור. מצד שני, הוא יכול ימים שלמים לא לחשוב על בכלל על ה... אני חושב שזה הכוונה. שיש דעתו שפלה עליו לאין שיעור, הכוונה שזה קרוב אליו מאוד, זה מונח כל הזמן, אם הוא הולך לשם, הוא לא צריך להתאמץ כדי להגיע לשפלות, כן? זה, אתה יודע, כאילו, הוא רק נופל לפילת אפיים, הוא מרוסק, כאילו. הוא לא צריך כאילו להיכנס לזה, משהו כזה. זה כאילו המצב ה... שם הוא מודח. אבל, הוא משיח את הדעת מזה. כדי לא יותר מדי להישאב לשם. יש בשיחות הר"ן, אז יש שם דיבור כזה של רבי נחמן שאומר לה, אומר, אתם הייתם צריכים, בעיקרון לב שבור, צריך כל היום. אבל בגלל שאתם חלשים, הוא אומר, אני עם לב שבור כל היום. רק אני יודע להיות עם לב שבור ולתפקד. הוא אומר, אתם, כיוון שאתם תהיו לב שבור, תפלו לעצבות ומרה שחורה ויאוש ותרסקו, אז תהיו שעה ביום, תתבודדו. כל השאר, מצווה גדולה להיות בשמחה. זאת אומרת ש... אבל הלב השבור מונח שם, כאילו, כל הזמן, שברי לוחות בארון, כל הזמן. ואני חושב שזאת הכוונה. כאילו, שם הוא... זה קל לו. יש דיבור כזה של הרב כותב את זה כמה פעמים על עצמו. זה מופיע באדמור האמצעי, וחב"ד זה מופיע הרבה. שמסורת מהאדמור הזקן, שמי שאין לו מרה שחורה מטבעו, כן? לא יכול לקבל סתרי תורה. כאילו מי שאין לו איזושהי מלנכוליה בסיסית, כן? הוא לא יכול לצלול לפנימיות התורה. עכשיו בדרך כלל אומרים, מה פתאום, הפוך, שכינה מתוך שמחה ומתוך זה ופה ושם. זה לא הכוונה עכשיו שהוא צריך להיות אדם כזה, רק... זה בדיוק האזור הזה. כשמגיע, הלב שלו שבור, כאילו. הוא לא אוהב את העולם הזה. לא צורה, לא חוסר תפקוד, כמו שהיום, כן, היום, מתי בן אדם נקרא, לא יודע מה, דיכאוני, כשלא מתפקד. ככה אנחנו פחות או יותר מודדים את זה, מקמתים את זה. כולם עצובים לפעמים, כולם זה, איפה אתה עושה את ה... שהוא לא מסוגל כבר תפקד, שהוא תקוע במיטה, לא יודע. הוא אומר, לא, הכוונה שם היא שזה קרוב אליו. שהוא... אתה קצת דופק שם על הזה, הלב שבור, אין לו בעצמו כלום. זה מצב שהוא מזמין פנימיות התורה. שהוא אדם שהוא מבין מדעתו, שהוא בחינת משה רבנו כזה. שהוא אדם מכל אדם, כאילו. זה פתיחות הלב, כאילו, המצב הזה, כמעט מרה שחורה, כן? כמעט זה מצב שהוא מצא טוב לקלוט את השגות, השגת אלוקות, כאילו, דעת אלוקים.
אפשר אולי דעתו
שקרה לה, מה?
אתה
אומר להגיד שדעתו שפלה עליו
ביחס
לאחרים,
אבל לא
שם לב
לזה. אם אתה
מודד
כמה דעתו של אדם
שפלה
עליו, אז אתה רואה
שהצדיק, זהו, הוא לא מודד. באופן יחסי, יכול להיות. כן. למרות שיש ספק שהדגש פה הוא ההמשך, נכון? שהוא לא מראה את שפלותו בגלוי. ושוב, זה לא רק חברתי, זה לא רק שאנשים אחרים לא ינזקו. זה לעצמו בעיקר. רוב הנימוקים פה זה נימוקים אישיים, שהוא לא ייפול, שהוא לא יתגאה בזה, שהוא...
זה מודע או שזה...
מה? זה הסחת דעת מודעת, ככה משמע.
זה נתונים כאילו,
נתונים יחסית שכלים כאלה, כן.
הוא עובד על
עצמו. כן, אני חושב שהרב קוק כאילו מדבר על עצמו, מן הסתם, זו פסקה ביוגרפית, כן. כן, אני חושב שהוא ממש מברר על עצמו. שאף על פי שהוא בקלות יכול, קרוב אליו הדבר מאוד,
הוא מחליט שהוא...
כן. יש הרבה פעמים שואלים איך זה שתנאים והמוראים, וגם אחרי זה גדולים, אחרונים, ראשונים, התייחסו אל עצמם בדיבורים כאלה מופלגים של שבח, וזה... כן, ועם הענווה, אני הענב, אני הזה, אני החידוש, אני הגדול, אני... גם ברב קוק עצמו יש פסקאות ככה מאוד... והרב כותב, לא זוכר איפה, שהרבה פעמים זה באופן מאוד מודע, כמשקל נגד לשפלות הגדולה הזאת, כאילו צריך להחזיר כוח ממש לנשמה, דווקא כקונטרה ל... טוב, מי כאן והלאה, מה השעה? אנחנו לקראת ה... מי כאן והלאה? נקרא גם את הפסקה הקצרה הזאת, אבל מי כאן והלאה, בטח מדיכאון והנבה הזה, יש רצף של משהו כמו לפחות שישה, שבעה פסקאות של... אתה יודע מה? בוא נקרא, זה פשוט פסקה, עכשיו אני רואה, עבר לי בראש ועכשיו אני רואה שזה קרוב. תראו רגע את כפתף. בהקשר של הצדיק ושל המודעות העדינה הזאת, שמצד אחד הוא מאוד רגיש, מתלבט, מה אתם רואים? לא, לא יודע, לא, לא, זה נושא בפני עצמו, חבל לרוץ את זה. סליחה, בוא נחזור לקמפט. בכל אופן, הפסקאות הבאות הן רצף כזה של עבוד, איך אדם עובד עם התחושות הקשות. עכשיו התחלנו כבר עם השפלות הפנימית, עם תחושות של ריקנות, של דיכאון, של כישלון מאוד חריף, של רוע שהוא מגלה בתוכו, של עצבות, של ריקנות שהוא מזהה בתוכו. מה עושים עם זה כאילו? זה ממש, יש פה רצף, כאילו חטיבה בפני עצמה כזו.
מה הצד אבל הטוב של ההשפלה? אני לא בדיוק הבנתי, כאילו, אז מה אם הצדיק הוא הכי רגיש ומתאב את החטא? איפה מגיע הצד החיובי של ההשפלה פה?
קודם כל אמרנו שזה מכין אותך לרזן תורה, שזה אחלה דבר. אבל זה לא סתם, זה לא מקרי, כאילו, זה לא קריטריון קבלה. זה... אני חושב שזה כאילו באמת בונה את הפתיחות ואת היכולת, את התהרה שהיא נדרשת להיות מחובר למה שלמעלה ממך. כן. לרוח הקודש, כמו קרא, לרוח הקודש העליון. בלי זה אי אפשר להשיג את רוח הקודש העליון. אי אפשר לעשות שום דבר לשמע באמת. כן. זה חמקמק כזה, כאילו, הרב קלמן אומר, אני מנסה שהלב יהיה שבור, אבל יישאר לב. איך עושים דבר כזה? זה דבר מהיפוכו כזה. איך אני אגיד זה בצורה עוד יותר בוטה, כאילו, איך אני מרסק את הבן אדם בלי שהוא מתרסק? תראו את האיסורים מצרפים. כשמרגישים את האיסורים של מצרי שאול, כן, אפשר להרגיש את הגיהנום כבר בעולם הזה, לא צריך לחכות, כן, יש, איך קוראים לזה? טריילר כזה. מה זה? שעל ידי המעשים הרעים והמידות הרעות וחסרון התורה, הבא מבידול תורה וצער מניעת הדבקות האלוהית, אומר, האדם הרבה פעמים, מה זה גיהנום? גיהנום זה ההדר, כאילו, הרל קורא לזה הרבה פעמים, שאול, שאול זה משאלה, שאול משאלה לא מרומשת, כן? זה השאול, אתה שואל ואתה לא מצליח, כן? ולפעמים אדם זוכה, כן? וזה באמת זוכה, שהוא ממש מרגיש את זה, הוא מרגיש פתאום איך אין בו, איך אין בו מידות טובות, איך אין בו מעשים טובים, יציבים, איך אין בתורה? תכלס הוא רק בתורה, כן? בטח שאין בו דבקות אלוהית. עכשיו, התחושת ריק הזאת, שהיא תחושה נוראית, כן? היא מבוא או, או פתח, כן, גל גיהנום הזה, הטעם שאתה טועים כמו שאומרים לאל עולם הבא, אז יש כל מיני מאל עולם הבא, כן. כל אלה הם אש מצרף לטהר את הנשמה ומהם יצפה אדם לישועה. הם יוצרים צמאון חדש, הם יוצרים תשוקה, דווקא בגלל שזה אש, כן? הנשמה כאילו קולטת, זה באיזשהו מקום, הרי הרגע הזה שאחרי המוות, שהוא תואר בספרים, לא משנה עכשיו מה, אם צורת המשל בדיוק, אבל הרגע הוא זה רגע של התפקחות, כאילו בוא תראה מה עשית. כן. זאת אומרת, כאילו הנשמה עובדת בתוך צמצום של הגוף, פועלת, 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 ואז בבת אחת מסלקים את הגוף, ואז בבת אחת היא רואה בעצם מה היא עשתה. אז, אז ה, ה, בעולם הזה לפעמים אדם כבר רואה, מרגיש, הוא לרגע אחד קולט מה הוא עשה, או בהקשר הזה מה הוא לא עשה. זה רגע מזניק, זה רגע מעורר חבל על הזמן. זה, איך אומר, מהם מצפה אדם לישועה. זה מתנה, באמת. מה? זה מתנה, כי זה פקיחת עיניים, כאילו, אתה רואה מה, איפה אתה נמצא. עכשיו, ברור שהחוויה היא לא מאוזנת, היא לא סימטרית, אתה לא רואה פה את הדברים הטובים, אתה לא רואה את המצוות, אתה לא רואה זה, כן? זה, זה סיכול ממוקד, זאת אומרת, אתה נפגש עם ה, עם הריק, עם החיסרון, ישירות. אבל כרגע זה מצוין לך, כי התמהיל ההרמוני הוא מרדים. הוא קצת מסמם כזה. נכון, מתי? נגיד את זה בצורה הכי פשוטה. בן אדם עכשיו הולך לאודישן. לא משנה למה, הולך ללהקה צבאית, בסדר. נגן, נגן. זהו, לא תשמע, אתה מנגן מאוד נחמד, מאוד יפה, וזה קצת, זה, בסדר. אם בא בן אדם איזה אנטיפט כזה, כן, הוא לא מדבר איתו בכלל על הדברים הטובים, על זה שהוא מוכשר, על זה שרואים שהוא השקיע שנים, הוא לא תשמע, ההגשה שלך כל כך חסרת רגל, כל כך זה מה הוא יורד. עכשיו, זו תחושה נוראית, כי כאילו אתה גם אומר, מה לא ראית, ומה, ומה עם דברים אחרים, הוא רק על זה, הוא רק על מה שאין, הוא מדבר איתך, כן? אבל זה מקפצה מטורפת. עכשיו, אנחנו לא מזמנים איסורים, זה איסורים מצרפים, כן? לא מזמנים, אבל כשהם באים, אנחנו מבינים פחות את השפה שלהם. השפה שלהם זה שפת הריק, שהיא דוקרת אותך כדי לתת לך איזה משהו מרוכז, משהו מטומצת, משהו חריף, שאי אפשר להתעלם ממנו. אי אפשר להסיח בנו את הדעת. דבר בהול, אתה יכול להסיח בנו את הדעת. קצת, איך היה? היה נחמד, הוא קצת אמר לי בזה. קצת אמר לי. זה אי אפשר להסיח, אתה הולך עם האגרוף הזה בבטן אחרי זה, ולפעמים שנים. אז שוב, אתה לא צריך להיות, אף אחד לא מינה אותך להיות השטן. אבל אם כבר אתה קיבלת את היסורים האלה, יש בהם איזה יסוד מצרף. מצרף זה כאילו באמת איזשהו מראה, איזשהו חיזיון מזעזע, שמסוגל לבנות אותך בצורה, בסדר גודל אחר לגמרי. משהו שהוא כאילו נוקב, מודר את כל הסחות, את כל המסעות. נראה, זה, העיקרון הזה עכשיו, אנחנו נלוש אותו הרבה. פה זה ממש כתוב בתמצות. בפסקאות האחרות, הרב מתאר את זה בצורה מאוד מאוד קיומית, כאילו, מה שהולך איתך ברגשות שלך, ומה קורה לך, ושלבים, ותתי שלבים.